טוב, כשמדברים על הדרגות של בני אדם, על מה הגבולות שבן אדם יכול להגיע לזה, יש שני הסתכלויות כלליות שצריך להציג אותן. יש הסתכלות אחת שכל אדם יכול להגיע מצד עצמו לכל דרגה אפשרית. כמה צריך להבין מה זה הדרגות שבן אדם יכול להגיע אליהן. אבל בעצם שאין גבול לאדם מצד המהות שלו למה הוא יהיה. זה הכל תלוי בו. יש לאדם בחירה חופשית, ותלוי בו הדרגה שהוא יגיע. נקרא את הלשון הזה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר את זה בהלכות תשובה. הוא אומר כך.
דרגת
לכאורה דרגת צדיקות. שהרמב״ם אומר בצורה פשוטה שאדם יכול, כל אדם יכול להגיע לכל דרגה שאפשרית. מה עם הדרגות האפשריות הוא מדבר? אבל אדם יכול להגיע לכל דרגה אפשרית. נקרא את הלשון שלו. רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות את עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות היא בידו. ואם רצה להטות את עצמו לדרך רע ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא, אחרי שאדם אוכל מעץ הדעת, אז הלשון שמה, האדם היה אחד ממנו לדעת טוב ורע, מסביר הרמב"ם, מה זה האדם יודע טוב ורע? מסביר הרמב"ם, כלומר, אין מין זה של האדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו, וזה העניין, שיהוא מעצמו ודעתו ומחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ. ואין מי שיעקב בידו מלעשות הטוב או הרע, וכיוון שכן הוא פן ישלח ידו ואכל מעץ החיים. זאת אומרת, הלשון של הרמב"ם, מין זה של האדם הוא יחיד בעולם. זאת אומרת, זה לא קיים בשאר המינים. זאת אומרת, ודאי לא בדומם, לא בצומח, ואפילו לא בחי. אין להם בחירה חופשית. אבל זה נכון גם כן, גם בנבראים הרוחניים, כמו המלאכים, שגם להם אין חופש מוחלט, בחירה חופשית מוחלטת, אלא זה משהו ייחודי לאדם, שהאדם מעצמו, אני קורא שוב את הלשון הזה, מעצמו, הוא בדעתו ומחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל אשר הוא חפץ. זאת אומרת, הכל תלוי בידיים שלו. לכן, כיוון שהכל תלוי בידיים שלו, אף אחד לא ימנע ממנו להיות צדיק, או להיות רשע, בהתאם למה שהוא יבחר. אז הוא יעמיד עצמו באיזה דרגה שהוא יהיה. ולכן ממשיך הרמב"ם אומר את זה בצורה עוד יותר מפורשת את הנקודה הזאת. אל יעבור, אני קורא את זה בהלכות תשובה, בספר המדע, פרק 50 הלכות תשובה. אומר הרמב"ם מעלה, ואל יעבור במחשבתך דבר זה, שאומרים טיפשי אומות העולם, ורוב גולמי בני ישראל. שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. זאת אומרת, יש טיפשי אומות העולם, הרמב"ם מכנה אותם, שהם אומרים שנגזר על האדם מראש להיות צדיק או רשע. והרמב"ם אומר שגם רוב הגלמים של בני ישראל, מה זה גולם? מי שלא מפותח. בני ישראל הם לא טיפשים, חכמים, הם חכם ונבון. במהות שלהם, אבל כשהם לא מפותחים כמו גולם, אז הגלמים אומרים שהקדוש ברוך הוא גוזר על אדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין דבר כן. אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירובעם, או חכם או שחל, טיפש, או רחמן, או אכזרי, או כילאי, כילאי זה קמצן, או שוע, פזרן, וכן שאר הדעות, שאר המידות הפנימיות, ואין לו מי שיכפרו ולא גוזר עליו, ולא שמושכו לאחד משתי הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. והוא שירמיהו אמר, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. זאת אומרת, אם אדם יהיה צדיק, רחמן, רשע, חכם, טיפש, כל המעלות, זה הכל תלוי בבחירה החופשית של האדם, ואף אחד לא גוזר עליו את זה. זה בבחירה החופשית המוחלטת שלו.
אם אפשר
עכשיו? כן.
בסוף, בסוף,
לא
רוצה
להפריע. לא, לא, אני
חושב. ממה שאני זוכרת, שלמדתי בבית ספר, הרמב״ם בתחילת שהיה בחור צעיר יותר, הוא כתב על מאכלים מותרים ואסורים, ואחר כך כשהוא מבגר והוא נהיה יותר רופא, יותר מנוסה, אז הוא כתב בכתבים שלו שהוא הגיע למסקנה שיש נשים שאוכלו את הדברים הכי גרועים ולא יקרה להם שום רע, ולעומת זאת אנשים שאוכלו הכל כמו שצריך ובכל זאת יהיו חולים, זאת אומרת ש...
הרמב״ם כתב את ספר משנה תורה, זה ספר הכי בר סמכה של הרמב״ם. כן? זאת אומרת, אני לא יודע מה הציטוט שהוא בזקרתו כתב, אני לא יודע מה הציטוט שאני מדברת עליו, אבל הספר...
לגבי המחלות האסורים והמחלות
האסורים. אז אני אומר, אני לא יודע מה מדובר, לא יודע בדיוק מה מדובר, אבל הספר שמבטא את הבר סמכה שהרמב״ם כתב אותו והגיע אותו אחר כך כמה וכמה פעמים, ויש כל מיני הגאות עליו, זה ספר המשנה תורה. שזה ספר ההלכות שלו, לכן לקח את זה בצורה הכי רצינית, כי זה ההלכה למעשה. עכשיו לגבי השאלה שאת שואלת, אז קודם כל פה בספר משנה תורה, אולי זה הציטוט שטענו שהוא כתב בצעירותו, כאן הרמב״ם כותב שאם אדם יפעל בכל מיני תנאים כאלה ואחרים, שהוא נותן לכל מיני תנאים בריאותיים כאלה ואחרים, משתמש בביטוי מאוד חריף, הוא אומר לו, הרמב״ם משתמש לו בביטוי כזה, הוא אומר כך. הרמב״ם נכנס לערבות לאותו אדם, הוא אומר לו, אני ערב לו שהוא יהיה בריא. אני קראת את הלשון כאן. וכן. זה בלכות דעות, בלכות דעות הוא כתב ככה. כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שעורנו, שהוא דיבר על דרכי תזונה והתעמלות ודברים נוספים, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו, עד שיזקין הרבה, וימות, ולא צריך לרופא, ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו, אלא אם כן, היה גופו רע מתחילת בריאתו. עד כאן פה רמב"ם אומר, כל זה לא שיש לך איזה משהו בסיסי, שהוא לא נוצר בעקבות תזונה וחיים לא נכונים. או אם היה רגיל במנהגות הרעים, מתחילת בריאתו, אם תבוא מכת דבר או מכת בצורת לעולם. זאת אומרת שמכל זה ודאי שיש איזה משהו מתחילת בריאתו של אדם, אבל יותר קיצוני מזה, זה הדיון לגבי אם יש לאדם טבע למידות מסוימות. זאת אומרת, אם הוא נולד עם מידה מסוימת. וזה הוא אומר מפורש.
מה קשה למכות שם?
לא, או שיבוא איזה דבר או משהו אחר בעולם, מכה חיצונית, מגפה, שזה לא משנה אם הוא יהיה בריא כולו, המגפה יכולה להכריע אותו. אבל אם זה דבר שתלוי ב... לא במגפה חיצונית, אלא בבריאות שלו, אז אם הוא ינהג במנהגים הנכונים, אז עכשיו, לגבי המידות עצמם, יש כאן הגדרה מאוד מעניינת ברמב״ם. זה נמצא בהלכות דעות. אומר הרמב״ם כך, הוא מדבר על זה שיש... כל אדם יש לו מידות אחרות. יש דעות הרבה, יש לכל אחד מבני האדם, זו משונה מזו ורחוקה מזו. יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד. יש אדם דעתו מיושבת ולא כועס כלל. יש כאן הערכה כאן כל המידות. אחרי זה הוא אומר איך זה נוצר. אומר הרמב״ם כך, וכל דעות, אני קורא פה בהלכות דעות פרק ב', הלכה ב', פרק א', הלכה ב', וכל הדעות, יש מהם דעות שאין לאדם מתחילת בריאתו לפי טבע גופו. הרמב״ם אומר מפורש, אדם מולד עם זה בטבע הגוף, והלכון המודרני שלנו בגנים שלה. זאת אומרת, יש אדם שבגנים שלו נוטה לכעס, או בגנים שלו נוטה לקמצנות או דברים אחרים. יש מהם דעות שטבעו של אדם מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר דעות. זאת אומרת, שיש לו פוטנציאל לזה, אבל זה תלוי גם במה הוא יעשה עם זה, זה לא ממש מידה מוחלטת. ויש שאינם לאדם מתחילת בריאתו, יש לו מידה שהוא לא, אלא למד אותם מאחרים, או נפנה להם מעצמו, או לפי מחשבה שעלתה בליבו, ששמע שזו דעה טובה והבר ראוי ללך, וניג עצמו עד שנקבע. בהחלט יש דעות שהאדם לפי דעת הרמב״ם נולד איתם. עכשיו, למרות שהאדם יכול להיוולד עם דעות, כמו שהוא כותב כמה הלכות לפני זה, כמה פרקים אחרי זה הוא כותב את אותה הגדרה שאנחנו הגדרנו עכשיו. כשהוא מדבר על אותם דעות, הוא אומר, אלא כל אדם ראוי להיות צדיק כמשה ורשע כיריבם, או חכם או סקל, או רחמן או אכזרי. רגע, אם אני ראוי להיות רחמן או אכזרי, או קילה יהושע, כלומר קמצן או פזרן, וכן שאר הדעות, ואין מי שיכפה, הוא לא גוזר עליו. אבל אם נולדתי עם זה.
זה קשה, אבל אפשר.
זה בדיוק ההבנה, שבעצם חופש הבחירה, לא עומד מול הטבע כולל שאתה נולד איתו. אפילו אם יש לך טבע שאתה נולד איתו, יש לך חופש בחירה אמיתי שאיתו אתה פועל. עכשיו, המעניין כאן, זאת אומרת שזה ממש מחשבה מאוד מאוד בסיסית, הבחירה החופשית כמו שהרמב"ם אומר, זאת אומרת, הטענה של הרמב"ם ברמה של הבחירה החופשית, שכל אחד יכול להיות צדיק כמו משה רבנו. רוב השאר כי רוב העם. זאת אומרת, אתה לא, זה תלוי בך, אתה יכול להיות כמו משה רבנו, כמו ירובעם. ירובעם זה היה חכם גדול מאוד, מבני ישראל, שאחרי תקופת שלמה, שהוא הכתיא את כל עם ישראל, הוא בנה את העגלים, והיה חכם גדול בתורה, ואחר כך הפך להיות רשע מאוד גדול, ירובעם, ירובעם בן נבט. אז לפי זה, בעצם, כל אדם, לפי תפיסת הבחירה, כל אדם יכול להיות במהות הפנימית שלו כל דרגה. זה הכל תלוי בו, מבחינה פנימית. אתה יכול, יש לך חופש מוחלט מבחינה מוסרית. אין לך הדבר שמכריח אותך מבחינה מוסרית להיות בדרגה כזאת או אחרת. עכשיו, זו תפיסה אחת. תפיסה אחרת, שהיא לא אחרת באמת, אבל היא תפיסה שמובאת בספר התניא של הדור הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, ששם הוא מסביר, הוא מביא מאמר שכתוב כך. אני לא צילמתי את זה כי זה נקרא עם כמה נקודות, כמו שעשינו פה מרמה. הוא מביא בהתחלה שכל נשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אפילו כל העולם אומרים לך צדיק, אתה יהיה בעיניך כרשע. זאת אומרת, זה כל נשמה שיורדת לעולם, אומרים לו, נותנים, משביעים אותו, נותנים לו כוחות, מצווים עליו, זה נקרא משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אחר כך, אם יהיה צדיק או רשע, זה תלוי במה? בו, בבחירה שלו. אבל יש לנו מאמר אחר. המאמר האחר הוא כזה, שכתוב כך. הגמרא אומרת, מה מביאה מדברי איוב, שאיוב אומר, בראת הצדקים, בראת רשעים. וזה דבר קצת תמוה. מה פתאום, איך איוב אומר, בפסוק, בראת הצדקים, בראת הרשעים. ולמה זה תמוה? זה תמוה מאוד, כל הכל מה שראינו פה ברמב"ם, ומה שזה, וגם באמת שהנשמה יורדת לעולם הזה, אז המלאך קובע את הטבע של כל נשמה, אומר זה יהיה חכם, זה יהיה גיבור, זה יהיה לפי הנטיות שראינו, אבל הגמרא אומרת בפירוש שהמלאך לא אומר צדיק ורשע לא קמה, לא אומר אם יהיה צדיק ורשע. אז ממילא נשאלת פה שאלה, איך אפשר, מה איוב מתכוון שהוא אמר בראת הרשעים? ועל פי זה מובא ש... וכאילו זו השאלה שהיא יוצרת תפיסה נוספת. ומה התפיסה? התפיסה אומרת כך, שלא כל אחד מסוגל להגיע מבחינת הכוחות הפנימיים שלו לאותו פוטנציאל רוחני. כל אחד צריך להגיע לפוטנציאל שתמון בו, שניתן בו. אבל לא כל אחד יכול להגיע לאותו פוטנציאל שלם של כולם, ואיך זה מכונה הדבר הזה. רק נסביר את המילים שיש, כל אדם ודאי יכול להיות לא רשע. זה ודאי. כי צריך להיות רשע זה כאילו הכרח, המלאך אומר מפורש אתה לא תהיה רשע. אבל לגבי המושג צדיק, או בלשון של הרמב"ם צדיק כמו משה רבנו, השאלה היא האם כל אדם מסוגל להגיע לשחרור מוחלט מהפוטנציאל של יצר הרע שתמיד בתוך האדם, או האם הבן אדם יישאר כפוף למאבק תמידי. זה לא אומר שהוא חייב להיקשר.
זהו, אז זה מה שחשבתי, שאם יש לבן אדם יצר רע, זה לא אומר שהוא עושה משהו רע.
מצוין. אז זה ודאי.
האם זה שלילי?
זה ודאי שבזה הדברים משתווים. שכשהרמב"ם אומר צדיק,
הוא מתכוון
למעשים. ולפי כל הדעות, האדם, כל אדם מסוגל, זה תלוי בבחירה שלו, לעשות מעשים של צדיק ולא לעשות מעשים של רשע, זה ודאי. אבל זו השאלה שבעצם אנחנו רוצים לדון ולהעמיק בה, מה רמת הפוטנציאל של האדם להגיע למצב של שחרור מוחלט מהיצר הרע שבתוכו, ועד שהוא הופך להיות אחד כזה לא רק שצודק במעשים שלו, שזו הגדרה של צדיק כפשוטה, צודק במעשים, אלא הוא מגיע למצב פנימי כזה שהוא משוחרר מאותו גזרה אנושית, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, יש יצר לב.
אם זה טוב? ואם אנחנו צריכים לשאוף שלא יהיה
לנו יצר? אז לא אמרתי, אני לא דן כרגע אם צריך לשאוף, השאלה אם זה אפשרי בכלל. עכשיו, במה זה לא תלוי האפשרות הזאת? האפשרות הזאת, אנחנו צריכים להבין פה שבעצם לעובדה הפנימית שיש בך יצר הרע, היא מגבילה אותך. גם אם אתה עושה את מעשיך בצורה שלמה, אתה בעצם מוגבל מכוח המאבק שמושך אותך. אם נעשה לרגע להמחיש את זה קצת. אם בן אדם קשור בחבל לצד אחד, לא יכול להשתחרר מהחבל הזה, אז הוא יכול לעשות את כל מה שהוא רוצה למרות החבל, אבל איפה? בגבולות של החבל. אבל ללכת מעבר לאיפה שהחבל נמצא, זה הוא לא יכול. כי החבל תופס אותו. אז אם היצר הרע, זאת אומרת, שאנחנו רואים שהיצר הרע נמצא בתוכנו, מגביל אותנו או לא מגביל אותנו? נגיד שאנחנו יכולים להיאבק מולו, לעשות מולו הפוך, אבל הוא מגביל אותנו או לא מגביל אותנו? אז אם אנחנו לא יכולים להשתחרר ממנו, בפשטות, עצם זה שהוא נמצא, הוא מגביל אותך, הוא מונע ממך משהו. בוא ננסה להבין את זה קצת יותר. אדם, בוא ננסה לתאר לעצמנו אדם ללא יצר. נגיד, ללא יצר של כעס. אחד הביטויים של היצר זה כעס. אז אם אין לי יצר, אין לי כעס. אני רואה את כולם, אני אוהב, סבלן ללא גבולות, יכול להטיב ללא גבולות, אני יכול לעשות טוב ללא גבולות. כי אני לא כועס, אין לי מקום הזה של כעס שמגדיל אותי. אבל אם יש לי כעס, כעס אני יודע לא טוב. ואני רואה מישהו, וההתנהגות שלו מרגיזה אותי. אז אני, היצר רב יתעורר, אני אומר, לא, אני לא אכנה לו. אני אחייך אליו, יעזור לו, יתנהג איתו כמו שצריך, אני לא אנקום בו, לא יימשך ליצר הזה של הכעס. אז בזה שאני, אז ניצחתי פה את היצר הרע, לא נתתי לו לשלוט עליי. כי מה הוא אומר לי, היצר הרע, שנמצא בתוכי? הוא אומר לי, תפגע בו, הוא לא בסדר, תחזיר לו, תראה. ואז הוא גורם לי, הוא מפתה אותי, מושך אותי, לעשות מעשים לא טובים. אבל אני מתגבר עליו. מתגבר על המחשבות שהוא נותן לי, ובולם את עצמי. אבל עצם המאבק הזה, לא שבזבזתי כוחות, עצם המאבק הזה בעצם אומר שאני לא נמצא במקום פנימי של רוחב לב כזה שיכול לקבל את הכל בלי להיפגע ממנו. אז העובדה שיש לי יצר הרע של הכעס, היא בעצם מגבילה אותי ברמת היכולת התפקוד שלי. נכון שאני מנצח אותו, אולי גם זה, אף אחד לא אמר שזה רע, שיש בי מאבק ואני מנצח, זה מצוין, אני עושה כאן משהו שמגדיר פה את מהות האדם, אבל עצם זה שאני נמצא במגבלה הזאת, אני כרגע לא חופשי לעשות טוב ללא גבולות. באה ההגדרה של צדיק, שמביא האדמו"ר הזקן לספר התניא, אני אומר כך, יש באמת רשע, רשע זה מי שהרע מתגבר אליו. יש צדיק במושג הפשוט שהוא קורא לו בינוני, הוא מביא את זה מהגמרא.
באיזה...
איפה נמצא את הגמרא?
איפה באיזה...
בדבר המציא, הדבר המציא כתוב כך. אמר רבא, כתוב ככה, הגמרא אומרת ככה, השיחה לא במציאה, במסכת ברכות. בגמרא סוף בברכות מוזכר רבא את הסיפור שכתוב עליו, אבל וכתוב שם גם, אבל הלשון עצמה זה במסכת ברכות, כתוב ככה. צדיקים יצר טוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. בינונים זה וזה שופטם. אמר רבא, כגון אנא בינוני. אמר רבא, כגון אנא, כמו אני, בינוני. אני בינוני. אמר לו אביי, לא שווה כמר חיי לכל ביריה. כבודו לא השאיר לנו חיים. למה? אם אתה בינוני, אז כולנו רשעים, רשעים לא חיים. אז לא השארת לנו חיים, כך אומר לו אביי לרבא. עכשיו בוא ננסה להביא את הגמרא. מה הגמרא אומרת? מה בסוף ברכות? היא אומרת כך. רשעים יצר הרע שופטם. מה זאת אומרת יצר הרע שופטם? אני, מה זה רשע? המעשים שלו לא כמו שצריך. שופט זה כמו שולט. מביע דעה. השופט מביע דעה. אז מי מביע דעה איך לנהוג אצל הרשע? היצר, הוא מביע לו את הדעה. הוא כנוע ליצר הרע שלו. אמרה ממשיכה, צדיקים יצר טוב שופטה. זאת אומרת, יש לו הבעה דעה אחת. היצר הטוב רק הוא מדבר איתו. אין לו, היצר הרע לא רלוונטי.
זה לא בדיוק כמו שהרמב"ם אומר שצדיק נשפט במעשים ולא בכוונות. נכון. זה לפי כוונות.
זה יוצא פה, כאן יוצא לנו באמת הסתכלות, שזה לא רק המעשים. ואז אמרה ממשיכה, הבינונים זה וזה שופטם. מה זאת אומרת זה וזה שופטם? יש לי יצר הרע, יש לי יצר טוב. זה אומר את הדעה שלו, זה אומר את הדעה שלו. ואני למעשה עושה מה שאני צריך לעשות. אז הבינוני יש לו מאבק פנימי. אומר רבא על עצמו, אני בינוני. אני כגון אנא בינוני. עכשיו בזה שהוא אמר על עצמו, אז הוא אומר לו אביי, לא נכון, אתה לא בינוני. אנחנו לא מקבלים את הגזרה, אתה צדיק. ואת הגמרא בבבא מציעא מספרת, וזה מה שהאדמו"ר הזקן שואל פה מיד בהמשך, הגמרא שואלת, איך רבא יכל להגיד,
זה בהתאם להוראות, שגם אם אומרים לך שאתה צדיק.
כן, בדיוק, תהיה בעיניך כרשע, זה נכון. אבל, כאילו, הגמרא מספרת בבבא מציעא, שרבא היה כזה, שכשהגיע הזמן, שהוא צריך להסתלק מהעולם, מלאך המוות לא יכל לשלוט בו. לא יכל לפעול עליו. ואז הוא הלך, תוך כדי ליבוד, ואז בכל אופן, כיוון שהגיע הזמן להיפטר מהעולם, אז נשבה רוח בין העצים, ובאותו רגע שנייה אחת הוא הפסיק ללמוד, ואז מלאך המוות יכל לאחוז. אז אמר, זה כן שואל, אם הוא היה במצב כזה שמלאך המוות יכל לשלוט בו, סימן שלא יצרה. ומי שיש לו יצרה, מלאך המוות ניצב בתוכו, הוא לא צריך לשלוט בחוץ. לא צריך לעשות לו איזה תרגיל. יצרה זה אומר שאתה, יש לך שייכות לשם. אז כנראה הוא היה, זה עצמו מוכיח שהוא היה במקום של צדיק, שמיד נסביר את המקום הזה. זה עצמו מוכיח שהוא היה מקום פנימי, שיצרה לא יכול לשלוט בו. אז אם ככה, איך הוא אומר על עצמו בינוני? מסביר אדמו"ר הזקן, שהוא אמר על עצמו בינוני, כי באמת, מבחינת תודעה גלויה, הוא אומר, אני רק שלם במעשיי. מה מתחולל בפנים, אני לא יודע. בכל שבפנים יש לי יצרה. באמת הוא לא היה לו יצרה בפנים, אבל בפנים אולי יש בי יצרה. עכשיו, כל התפיסה הזאת אומרת, לפי מה שמרה כאן אומרת, צדיקים יצר טוב שופטה, כל התפיסה הזאת בעצם אומרת שיש מושג כזה של צדיק, שהוא לא מבזבז אנרגיה על מאבק. יש לו רק יצר טוב. אז מילא אין לו גבולות פנימיים שהיצרה מגביל אותו. כי גם כשאתה נאבק, יש לך עדיין הגבלה פנימית. זאת אומרת, המצב של מאבק זה מצב שעדיין מבטא הגבלה. והשאלה היא, האם כל אחד יכול להיות צדיק? ממשיך פה אמר, זה כן, מביא מאמר נוסף שדן על זה, הוא אומר כך. אני אקרא את הלשון כאן, הוא אומר כך. אמרו במדרש, לכן אמרו חז"ל במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים. עמד ושתלם בכל דור ודור. כמו שכתוב, צדיק יסוד עולם. זה מדרש, שהמדרש הזה אומר בצורה מפורשת, שבסך הכללי, אמנם זה לא כתוב לנו כאן איך זה קרה, מי הגיע לדרגת צדיק, אבל הצדיקים הם מועטים. עכשיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה אותם שהם מועטים, זאת אומרת, הוא ראה, גם אם נסביר לי שזה בעקבות העבודה שלהם, אז הוא ראה שהם מועטים יגיעו לדרגה הזאת, אז הוא פיזר את הנשמות שלהם בכל דור ודור. זאת אומרת שבכל דור ודור יהיה צדיקים. אבל עצם הגדרה שהצדיקים מועטים מראה לנו שיש כאן איזו מהות ייחודית. מהות ייחודית כזאת שנמצאת מתוך מקום כזה ללא, שלא נמצאת אצל כולם. עיקר התפיסה כאן שצדיק זה פוטנציאל נשמתי מסוים. שמאפשר לו להצליח למגר לגמרי את היצר, להשתחרר מהגבולות של היצר. ואת העבודה הזאת לא כל אחד יכול לעשות, כל אחד צריך להשתדל לעשות, אבל לא כל אחד יכול לעשות.
יותר... זה גישה של
חסידות
או של
גמרא? זה מה שיוצא מתוך הניתוח של הגמרא הזאת, של הגמרות האלה, מה שהאדמו"ר הזה כאן מסביר, איך צריכה להיות, מה בעצם התפיסה, איך מסתדר את המושג הזה. שצדיקים יצר טוב שופטם, זאת אומרת שאין לו כבר יצר רע, והצדיקים הם מועטים. זאת אומרת שרק בודדים יכולים להגיע לדרגה, זאת השאלה היא למה. אז הוא מסביר למה.
הם לא מולדו ככה, הם...
אז הוא מסביר ככה שיש להם איזה פוטנציאל נשמתי מסוים, שמאפשר להם להגיע לאותה דרגה. לאותה דרגה להשתחרר מהיצר רע. אבל יש כאלה, שכל רובד התודעה הפנימית שלהם, שהם יעשו את עבודתם בצורה שלמה, כל אחד צריך להיות בינוני ומסוגל להיות בינוני, אבל הוא לא יצליח להגיע לאותה השתחררות מוחלטת מתוך אותו היצר. ההגדרה כאן שצדיק זה מי שאין לו יצר רע יותר. שוודאי יחידי סגולה יכולים להגיע למקום הזה. עכשיו, את השאלה הזאת, אם כל אחד יכול להגיע לידי צדיק, לכאורה מה שאמרנו כאן כרגע, האמת היא שכל אחד יכול להגיע להיות צדיק. אבל בשביל להגיע להיות צדיק צריך איזה כוחות מיוחדים. שפה כמובן כתוב כך, שאם אדם, אני אקרא את זה בלשון של האדמו"ר הזקן, הוא אומר כך. שנמצא בפרק י"ד, הוא אומר כך, נקרא את הלשון שלו, אלא משום, למה צריכים, כתוב, מסביר את הגמרא, אומרת, משביעים אותו תהי צדיק, ואחר כך משביעים אותו אל תהי רשע. אז נכון זה מיותר. אם משביעו אותי להיות צדיק, אז ממילא כלול בזה שאני לא אהיה רשע.
באמצע.
כן, נכון. אבל אם, אז אם, אם, אז זה בדיוק השאלה, אם משביעו אותי גם צדיק, אם, 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 אם צדיק זה רק צדיק במסף, צדיק זה הפוך מרשע. אז אם אמרו לי צדיק, אז גם אני לא רשע.
זאת אומרת שאפשר אולי להיות את שני
אז ממילא, אם כתוב, משביעים אותו תהי צדיק, אחר כך אומרים לו, אל תהיה רשע, סימן שיש לנו כאילו שתי דרגות כאן, זה לא בדיוק אותו דבר. שגם אני לא אצליח לקיים להיות צדיק, לפחות אל תהיה רשע. אז בואו נראה את זה בלשון שלו, אומר ככה. אלא משום, אז למה צריכים להשביע עוד אל תהיה רשע? אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק, ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך, להתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת. הצדיק זה אחד שכל כך טוב לו בקשר עם הבורא, עד שהרע, היצר הרע מאוס ותכלית. לא כל אחד יכול להגיע למצב נפשי כזה, ולכן משביעים אותו שנית, אל תהי רשע. שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם, למשול ברוח תאוותו שבליבו, ולכבוש את יצרו שלא יהיה רשע שעה אפילו כל יום. זאת להתפטר לגמרי מהיצר רע, זה לא כל אחד יכול. אבל להגיע למצב פנימי כזה, שאתה שולט על היצר רע, זה כל אחד יכול. אחרי זה הוא אומר עוד משפט, שאף על פי כן, צריך לקבוע לו עצים, אחרי זה הלשון כאן, אף על פי כן, האדם צריך לעשות מאמצים להיות צדיק, אפילו שהוא לא יכול. הלשון כאן, מה הלשון? לקיים את השבועה שמשביעים אותו תהיה צדיק. אתה צריך לקיים, השביעו אותך תהיה צדיק. זאת אומרת, כל אחד צריך לשאוף להיות צדיק, למרות שלא בטוח שהוא יכול. אבל אם הוא לא יכול, אז מה יהיה? אז אומר אדמו"ר הזקן כאן כך. ובאמת, לשון כאן, וכולי ההי אולי יערה עליו רוח ממרום, ויזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק שתתעבר בו, לעבוד את השם בשמחה אמיתית. ולהיות צדיק. קיים בו השבועה, באמת משביעים אותו תהי צדיק. מה זאת אומרת? שאתה תעשה את שלך, לקיים את השבועה, משביעים אותו תהי צדיק, ואפילו שזה לא קיים בך, אתה אולי תזכה שינתנו בך כוחות עמוקים יותר, זה נקרא שתתעבר בו רוח מאיזה נשמע צדיק, כאילו יקבל כוחות רוחניים פנימיים יותר, שיאפשרו לו את זה. עכשיו מה בעצם יוצא מההסתכלות הזאת? שהצדיק זה ביטוי של איזה כוחות פנימיים שתמונים. כל אחד יש בו את הכוחות הפנימיים האלה לבחירה חופשית מבחינה מעשית, אבל הפוטנציאל הזה, להפך את הרע לטוב, כאילו להשתחרר לגמרי מהעץ הרע, למגר אותו, צריך כוחות פנימיים עמוקים יותר, שלא כל אחד יכול אותם. וכמו שנמחיש את זה בעולם, רק בצורה פשוטה, שכל אחד יכול להשתמש בכסף ולקנות אותו, לקנות איתו דברים. זה דבר בסיסי. אבל לא כל אחד יש לו אוצרות כאלה של כסף, שהוא יכול לעשות איתם מה שהוא רוצה. כל אחד יושב על מיליארדים. זה כוחות. אותם אלה שיש להם, יש להם יכולות להשתמש בכסף באופן אחר, באותו אחד שיש לו משכורת מסודרת, שאותה יכול לחלקל את מעשיו בכבוד ובצורה נכונה. יש איזה כאילו יכולות אחריות מבחינה פנימית. אז גם מבחינה רוחנית, היכולת להיות צדיק מבטאת איזה יכולות רוחניים אחרות, אחרים, שתמונים בתוך האדם. עכשיו זה בעצם, כל ההגדרה הזאת בעצם משמש לנו כנקודה של פתיחה, כל מה שהסברנו כרגע, שאותה הצבנו בעצם במושג גבולות האדם. זאת אומרת...
כשמדברים על צדיקות, אני במחשבה ראשונה חשבתי שהכוונה באופן כללי גם כולל ביחסים בין אדם לחברו, אבל אחר כך שמעתי שאתה אומר משהו שבן אדם מרגיש טוב ביחסים עם הבורא, ואז הבנתי שאולי לא הבנתי נכון.
לא, צדיקות זה צדיקות גם ב... עיקר המושג צדיק זה בן אדם לחברו.
לכן אדם. זאת אומרת שכל מה שדיברנו עד עכשיו זה לא רק ליהודי, נכון? זה מתייחס לאדם כולל לנורווגים וה...
בעיקרון זה מתייחס לכולם, למרות שוודאי שיש הבדלים בין נשמת היהודי לנשמת אחר. יש באמת מקום שמצוטט, זה נקרא מדרש תנא דבי אליהו, שאומר, מעיד עליי אני שמיים וארץ, שבין איש, בין אישה, בין גוי, בין עבד, בין שפחה, הכל לפי מעשיו, כך רוח הקודש שורה עליו. כך המובן תנא דבי אליהו. זאת אומרת, המשפט הזה בעצם אומר בצורה מאוד ברורה, שגם גוי, אם יעשה את מעשיו בצורה שלמה, אולי יזכה לכוחות פנימיים, זה נקרא רוח הקודש, כוח עליון יותר ששורה בו, שייתן לו אפשרות אולי גם להיות צדיק מבחינת העניין. אבל זה פחות הדיון שלנו כרגע, מבחינת העניין, אלא יש לנו כאן נושא שאנחנו בעצם רוצים להגדיר אותו מבחינה פנימית. הדבר הכי מגביל את האדם עלי אדמות, זה הוא עצמו. ומה שמגביל אותו הוא עצמו, זה כוחות ההרס שתמונים בו. כוח הארץ, שזה היצר הרע שתמון בתוך האדם, הוא יותר מכל מגביל את האדם. אז אמנם, האדם, יש לו בחירה חופשית, הוא לא כמו בעלי החיים או המלאכים שמוטבע בהם טבע, כמו שהרמב"ם אומר, הם לא יכולים להשתחרר ממנו. אבל אדם יש לו בחירה חופשית, הוא יכול, על כוחות הארץ שתמונים בתוכו, שהם נקראים יצר הרע, הוא יכול להשתחרר ממנו, הוא יכול להתגבר על אותם כוחות ארס, ולפעול, ראי נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. יש לך בחירה חופשית. עכשיו, זה דבר שבעולם הפנימי שלנו, כאילו בעולם הנפשי הרגיל, זה לא כל כך פשוט. יבוא בן אדם יגיד, תשמע, אני חוויתי טראומה כזאת או אחרת, חוויתי חוויות כאלה ואחרות, יש בי רבדים כאלה, הרסנים כאלה ואחרות, אני לא יכול להשתחרר בהם. אני לא יכול, אני כאילו כפוי בהתנהגות הבעייתית שלי או בחוויות הבעייתיות שלי ואני לא יכול אחר. אז ודאי שאם אנחנו בוחנים את זה לפי מה שכרגע אמרנו, זה לא אמיתי. יש לך בחירה חופשית. גם אם נולדת עם טבע מסוים, גם אם נולדת עם פוטנציאל, גם אם חווית או למדת או חווית חוויות מאוד שעות שהגבירו בתוכך את כוחות הארס, אתה לא יכול להיכנע להם, אתה לא יכול להגיד ככה אני רע, אני כזה, זה אין כזה דבר. אתה יכול להתגבר על כל מצב פנימי, על כל טראומה, על כל דבר לא הגיוני. אני משתמש בכוונה בביטוי טראומה, כי יש איזה מקום מסוים שנראה לנו שכמעט שזה חוויה כל כך עמוקה ולא הגיונית, שנחקקה בנו בצורה מאוד חזקה, שאנחנו לא יכולים להשתחרר ממנה. אז ודאי שהתפיסה היהודית הפשוטה אומרת לנו, שזה דבר הכי פשוט, ובכל מזה אין מחלוקת, שכל אדם יכול להתנהג בצורה נכונה וטובה, לבחור בחיים מבחינה מעשית, למרות היצרה שתמות בתוכו, ולמרות גם כל מה שהוא עבר וכל מה שהוא חווה, יש לו בחירה חופשית. עכשיו כאן, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מגדירים את המצב הזה, שהוא בעצם הגבולות שלנו. האם אני גם יוכל להשתחרר באופן פנימי מעצם כוח הבעייתי? מעצם היצר הרע? אני יכול לתפקד אחרת, אני לא יכול להגיד ככה חוויתי, ככה עשיתי, אני אתפקד כמו שחוויתי ועשיתי, או כמו שתמון בתוכי, היצר הרע או החוויות שחוויתי וכך הלאה. אז זה, אדם לא יכול להרשות לעצמו, הוא חייב לתפקד נכון ואמיתי וצודק, בניגוד, כי יש לו בחירה חופשית. אבל, האם אני אוכל להשתחרר מעצם כוחות הארס, או שמוטבעים בי, זה נקרא יצר הרע, מעצם הלידה שלי, או אותם כוחות ארץ שלמדתי אותם, או מידות אחרות, שהושרשו בי, האם אני יכול להשתחרר מהמגבלה הפנימית, או אני יכול, או אני תמיד אשאר כמו שאני אשאר כביכול נכה פנימית, בגלל המגבלה שתמונה בי, רק אני אתפקד, שגם נכה יכול לתפקד. עכשיו, גם אם יש לי מגבלה פנימית שהעולים בכעסים, או עולים בפחדים, או עולים בתחושות שליליות כאלה ואחרות, או עולה לי רצון, לא להיטיב לאחרים, או כל מיני דברים אחרים שזה הביטוי של היצר הרע, היצר הרע יש לו כל מיני אופנים. אז האופנים שלהם זה עצבות, וזה כעסים, וזה, ותאוות כאלה ואחרות, וככה הלאה. אז אני לא יכול להשתחרר להם, אני יכול לפעול בניגוד להם. זו התפיסה הפשוטה. התפיסה השנייה, כאילו הטענה הזאת, אם אני יכול באמת להשתחרר מזה, זה באמת, לפי מה שעכשיו הסברנו, זה לא כל כך פשוט. צדיק מסוגל להשתחרר לגמרי מכל התוצאות הפנימיות של יצר הרע, מכל ההשלכות שלו, כולל היצר הרע עצמו. הוא, הלב שלו נשאר נקי, או הוא מצליח לחסל את הכוחות ערס שתמונים בתוכו. זה הלשון שהגמרא משתמשת על דוד המלך, והאדמו"ר הזה כן מביא את זה פה, שדוד המלך ודאי לא היה צדיק, אבל הוא חטא. אבל הגמרא אומרת שאחר כך הוא הרג את היצר הרע שלו בתעניות. כשהוא הרג את היצר הרע שלו בתעניות, הוא אמר בתהילים, וליבי חלל בקרבי. על הפסוק ליבי חלל בקרבי, אומרת הגמרא שהרגו ליצר הרע בתעניות. זאת אומרת, הוא היה לא צדיק, אבל הוא הצליח לעשות חלל את אותו כוחות ארץ. עכשיו, זו דרגה מסוימת. האם אתה מסוגל? אז יחידי סגולה מסוגלים לעשות את זה. האם כולם יכולים? אומר פה אדמו"ר הזקן, לא. הסך הכללי, התודעה האנושית הכללית, לא מסוגלת לפתור, להיפטר לגמרי מהיצר הרע. היא מסוגלת לתפקד למרות היצר הרע, אבל לא מסוגלת להיפטר ממנו. יחידי סגולה מסוגלים, אבל אומר אדמו"ר הזקן, אדם לא יכול להיפטר מחובתו להשתדל לפחות להיות צדיק. זאת אומרת, והמושג צדיק לא רק צדיק במעשה, הוא חייב להשתדל לקיים את השבועה משביעים אותו תהי צדיק. ואם הוא יקיים את השבועה משביעים אותו תהי צדיק, אז כשהוא יקיים את השבועה הזאת, הוא לפחות, או שהוא יזכה, יקבל כוחות חדשים פנימיים, כמו שקראנו פה, או שהוא לא יזכה.
אני חושב שעצם ההשתדלות יקבר על זה שהוא מביא השיפור, זאת אומרת, מי
שישתדל,
גם אם הוא לא
יצליח,
הוא
בכל זאת, הוא שואף להיות צדיק.
אבל לא רק השאיפה עצמה כאינדיקציה
שהוא משתדל, אלא אני חושב שהיא מביאה
גם
שיפור בחיי היומיום, כשלעצמה,
גם אם הגיעו 10%
מהפרק. נכון, נכון, אבל ההשתדלות עדיין לא מגדיר, יש לנו סולם של השתדלות, ובסולם יש לנו יכול להיות תוך כדי שהוא תקבל כוחות מיוחדים, אבל זה עדיין לא פותר לנו את עצם הבעיה, האם תגיע. כי להגיע זה משהו מסוים. האם היצר
הרע...
גם אם הוא הגיע 10% זה משהו, לא? או שזה לא שהוא לא עשה כלום,
הוא הגיע. לא, ודאי. ודאי שגם הוא עשה הגיע 10% זה משהו, אבל כדי להגיע, הוא צריך לפי מה שאדמו"ר הזקן מסביר, כוחות מיוחדים שהוא יקבל מלמעלה. זה נקרא שתתעבר פה נשמת איזה צדיק, שהוא יקבל כוחות רוחניים מלמעלה, כי בלי זה, הוא לא יהיה מסוגל לפתור את שורש הבעיה. עכשיו, ההשלכה, אם אדם יכול להגיע לזה או לא, יש איזה כל מיני השלכות אצל חכמים. זאת יש השלכה מאוד מהותית בין אדם שהוא צדיק למשל לאדם שלא צדיק. לדוגמה, מעבר לגבולות הפנימיים שתמונים בתוכו. כולנו מכירים את המאמר של חכמים, אולי לא מכירים, נגיד אותו עכשיו, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, כן? הצדיק, כן? הפסוק אומר, צדיק מושל ביראת אלוקים. אז על הפסוק הזה, צדיק מושל ביראת אלוקים, אומרים חכמים במשפט כזה, שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, והצדיק מבטל את הגזרה. או הפוך גם, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק גוזר שככה צריך להיות, והקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא גוזר. עכשיו, התפיסה הזאת, התפיסה הזאת היא תפיסה ממש לא פשוטה, שהיא גם קשורה, זה נדבר בהרחבה הפעם הבאה, בגבולות של כוח התפילה של האדם. אנחנו דיברנו פה כרגע, הם קשורים ממה שעכשיו, בדיוק ממה שאנחנו כרגע עסוקים. כי דיברנו עד כמה אתה משוחרר, אתה מסוגל להשתחרר לגמרי. עכשיו, הביטוי של השחרור הזה, הביטוי השלם של השחרור הזה, זה בעצם עד כמה פעולותיך פועלות על המעשים. אם אני מוגבל בגבולות של היצרה שלי, אם אני מוגבל בגבולות של היצרה, אז ממילא בתוך הגבולות האלה אני לא מסוגל, אני עצמי מוגבל, אז אני יכול, לא יכול להכתיב למציאות שתהיה בדיוק כמו שאני רוצה, כי אני בעצמי מגיע לי עד הסוף, לא, אני נמצא בתוך גבולות הבעיה. אבל אם אני לא מוגבל בגבולות הפנימיים של התודעה, של היצרה, אז לכאורה אני גם לא מוגבל במה יהיה איתי. עכשיו, אחת הדוגמאות החיות המאוד חזקות שמתארות תופעה כזאת, זה מה שהגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא זה דמות של צדיק, מוחלטת. יש כמה סיפורים עליו רק להמחיש כאן את הדבר. הגמרא מספרת למשל על שפעם אחת היה ערוד באיזה מקום. והערוד היה, הערוד זה מין נחש בעייתי מאוד. שהוא היה, היה לו מאורה באיזה מקום, אנשים היו עוברים ליד והם לא היו יודעים. הוא היה מקיש אותם והורג אותם. וזה היה דרך מאוד מסוכנת בגלל הערוד הזה שאני לא הצליחו לטפל בו. סיפור את זה לרבי חנינא בן דוסא. אחד מהתנאים, אז הגמרא מספרת, וגמרא, הגמרא מספרת כאן. כשהלך רבי חנינא בן דוסא למקום, איפה לאותה דרך מסוכנת. הגיע עד למקום של המאורה של אותו ערוד, שם את הרגל בפתח של המאורה של אותו ערוד, הערוד יצא, הקיש את רבי חנינא בן דוסא והערוד מת. ואז רבי חנינא לקח את הערוד על הכתפיים שלו, חזר לעיר, והוא אמר להם, תראו שלא הערוד ממית אלא החטא ממית. לא הערוד ממית, החטא ממית. ואז הגמרא ממשיכה לספר, ואז הפך להיות פתגם. אוי לאדם שפגע בערוד, ואוי לערוד שפגע ברבי חנינא בן דוסא. ככה הגמרא מספר. עכשיו, הדוגמה הזאת היא דוגמה, כאילו הסיפור הזה מצביע על שחרור מוחלט מהחטא. עכשיו, השחרור המוחלט מהחטא זה בעצם, או מבטא, שחרור מוחלט מיכולת פגיעה בו. עכשיו, זה אופן אחד של המושג צדיק. עכשיו, הגמרא ממשיכה לספר על רבי חנינא בן דוסא. רבן, הבת של רבן גמליאל, הנשיא, בזמן רבי חנינא בן דוסא, הייתה חולה. אז כמובן, הוא התפלל והתפלל, הייתה מאוד מסוכנת, התפלל והתפלל והתפלל, ולא עזר כמובן, לא עזר. ואז הוא פונה לרבי חנינא בן דוסא שהתפלל בשביל הבת שלו. רבן גמליאל, הנשיא, הוא מתפלל, רבי חנינא בזאת מתפלל, והבת מבריאה. אז אשתו של רבן גמליאל מקנטרת אותו, אומרת לו, אז אני רואה שהוא יותר גדול ממך. היא אמרנו, איבדת את המעמד שלך. חשבתי שאתה גדול הדור, הנה הוא יותר גדול ממך. אז רבן גמליאל עונה לה תשובה, אני דומה לשר לפני המלך, הוא דומה לעבד לפני המלך. שר יש לו גבולות עדיין. גבולו של חוכמה. עבד נכנס לכל מקום כי הוא צמוד למלך. זאת אומרת, יש לו איזה חופש שקיים, שר, יש איזה, למשרת הצמוד למלך, יש איזה...
רשמיות כזאת.
כן, יש איזה... למשרת צמוד למלך יש איזה חופש שלא קיים לשר. אז הנה, הוא יותר חופשי ממני. עכשיו, הביטוי כאן, והגמרא מספרת עליו, שרבי חנינא בן דוסא היה מתפלל כך. זה הכל זה הגמרות על רבי חנינא בן דוסא, שהיה מתפלל בצורה כזאת. שהוא היה... מתפלל, הוא היה אומר, אחרי התפילה, זה יחיה, זה ימות. זאת אומרת, הוא יודע, התפילה שלו פעלה או לא פעלה. שאלו אותו, איך אתה יודע? אז הוא אמר, אם תפילתי שגורה בפי, אני יודע שהוא יחיה. אם תפילתי לא שגורה בפי, אני יודע שהוא לא יחיה. מה זאת אומרת שגורה בפי? אם התפילה יוצאת לי חלק, אז אני יודע שזה בסדר. אם אני רואה שאני לא מצליח להתפלל, נתקע לי.
פסיכולוגי, הוא מרגיש שמשהו...
הוא מרגיש שמשהו תקוע כאן, שהוא לא מצליח להתפלל, אז זה עצמו מעיד שהוא... ויש עוד סיפור כדי שממחיש על החוסר גבולות שלו, שאנחנו רוצים פשוט להמחיש את זה למושג צדיק, שהגמרא מספרת שפעם אחת, הוא עצמו היה עני מרוד. הוא היה עני מרוד, הוא פשוט לא רצה כסף. לא שהיה לו בעיה. הגמרא משתמשת בביטוי, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. הוא היה מסתפק בקו קילו חרובים, וזה היה חי מערב שבת לערב שבת, וכל העולם כולו ניזון ממנו. זאת אומרת, כל השפע בעולם בא ממנו, צדיק הוא מקור שפע לעולם, אבל הוא מספיק לו. העניות שלו התבטאה עד כדי כך שפעם אחת מסופר עליו, פעם אחת מסופר עליו שהבת שלו באה אליו ואמרה לו שאין שמן להדליק את הנרות בערב שבת. עד כדי כך עוני, אפילו את המעט שמן לנרות, אין לו. אין שמן. אז, אז הוא שאל אותה, מה יש בבית? מה יש בבית? כן. אז היא אמרה לו, יש חומץ. אז אמרה לו, תדיקו את החומץ. מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לו חומץ וידלק. והחומץ זלק, כתוב עד מוצאי שבת. חומץ כמובן, מי שלא ניסה לא דולק. אז החומץ זלק עד מוצאי שבת. באיזה כוח? בכוח מי שאמר לשמן וידלק, יאמר, יש לו איזה מין מצב לא נתון לגבולות. זה מה שאומרים, תפילה. אי פחד מהערוד. זאת אומרת, המצב הזה שלא נתון לגבולות נובע בעצם ממה? שאין מגבלה פנימית. זאת אומרת, כאילו צדיק, בעצם זה באותו מרעיון שאמרנו, צדיק עוזר לקדוש ברוך הוא מקיים, צדיק, החופש הפנימי שלו מהיצרה, נותן לו יכולות פנימיים שבהם הוא בעצם, הוא לא מוגבל בגבולות של המציאות עצמה. זאת אומרת, חוקי טבע כאלה ואחרים, דברים אחרים, לכן הוא יכול לשנות את המוראות בכוח הרצון שלו, צדיק עוזר, והקדוש כאילו יכול חייב לקיים בכוח הגזרה שלו. אז בעצם, אם אנחנו עכשיו בוחנים פה את העניין הזה, אז אנחנו, זה לא פשוט להגיע, זאת אומרת, כל אחד צריך להשתדל להגיע. אנחנו רואים שזה לא דרגה פשוטה, הדרגה הזאת של הצדיק. כי לכן, באמת אומר אדמו"ר הזקן, אתה יכול להשתדל, להיות צודק במעשים כל אחד יכול. להגיע לחופש הזה, לא כל אחד ממש יכול, למרות שכל אחד צריך להשתדל, וכדי לצאת לכוחות מיוחדים כדי להגיע לזה. ואם בכל אופן תגיע לזה, במה זה מתבטא? זה מתבטא בגישה או באופן אחר של פעולה ללא גבולות בתוך המציאות. זאת אומרת, זה מין משהו אחר שמחבר אותך, כוח התפילה שלך הוא אחר, כוח המעשים שלך הוא אחר, כביכול.
יש לי הרגשה שהסיפור הזה באיזשהו מקום נועד, זה עם החומץ, נועד באיזשהו מקום להדגים את הכוונה של מה שרוצים לעשות פה, ולא באמת לתאר מקרה שקרה, לא בגלל הקטע של הנס או לא, אלא משום שממה שנדמה לי, ביהדות יש חובה לכל אדם, זאת אומרת, זה לא יתרון להיות הנמרות, יש חובה לכל אדם לפרנס את עצמו ומשפחתו ולדאוג שיהיה, זאת אומרת, הייתי אומרת שזה דווקא טעם לפגם בזה שהוא הזניח אולי את ענייני
לא, החובה של משפחתו. הוא לא הזניח משפחתו, כי הוא יכל. ובכלל, כמו שהגמרא מספרת על רבי, על רבי שמעון בר יוחאי. שרבי שמעון בר יוחאי היו לו תלמידים עניים מרודים. פעם אחת הם התלוננו על העוני, כי אחד נסע לחוץ לארץ וחזר עשיר. אז אמר להם, מה, אתם רוצים כסף? לא, הוא לקח אותם לבקעה. אמר להם, בקעה תתמלא דינרי זהב, והתמלא דינרי זהב. הוא אמר להם, כל מי שרוצה לקחת, שייקח, אבל הוא לוקח מחלקו בעולם הבא. כל מי שככה, ככה, ביקח, אמר המצב עוד המשיר בר יוחאי. התפיסה היא שזה בבחירה. זאת אומרת, הוא גזר על עצמו הסתפקות במינימום המוחלט. זה נקרא שהוא מסתפק.
הוא גם בעצם פוגע אולי בבת שלו שמצטער.
אבל כאילו המצב הפנימי הוא כזה שגזרה על עצמו להסתפק במינימום מתוך המקום המשוחרר שלו לגמרי. ודאי שהיו גם צדיקים שהיה להם שפע לא מוגבל. זה כזה סוג של בחירה על מה רוצים ללכת. יש כאלה, יש כאלה, זה סיפורים בכלל, אחת היו הנהגות של צדיקים שנהגו דווקא בעושר, היו הנהגות של צדיקים נהגו על עצמם דווקא בעוני, הכל על פי כוונה פנימית, איך הוא מציב את עצמו כלפי הבורא, איך מתאים לו לעמוד כלפי הבורא. אז יש לזה שני מקומות, אבל הנקודה המרכזית כאן, שזה באמת מושג בסיסי בחסידות, שמה שעובר על צדיק תלוי בבחירה שלו. מה שעובר עליו. זאת אומרת, אם הוא לא מסכים למה שזה לא יקרה לו, כדי שיקרה איתו משהו, צריך לרצות ולהסכים שזה ככה יקרה. החופש הפנימי כאילו יוצר מין הכתבה פנימית למאורות שקוראים מסביב. זה בעצם, שזה בדיוק הדמות, הציור, זאת אומרת, המושג צדיק זה לא החסידות יצרה אותו. זה הגמרא יצרה אותו, זה אותו מה שעשבתי אב. זה כאילו, זה הסתכלות מסוימת לגבי מהות פנימית של האדם, שמבטאת חופש פנימי, ללא גבולות, לא הגבלות, המילה גם, לא הגבלות פנימיות, שמאפשר לו לפעול בתוך העולם גם ללא הגבלות חיצוניות. עכשיו, מה באמת הגבולות שלו? יש באמת ביטוי שכתוב על ככה, על אחד הפתגמים החסידיים, שאומר על משה רבנו, שבכל ביתי נאמן. ככה כתוב בתורה על משה רבנו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, שמתלוננים, בכל ביתי נאמן. אז מוסבר, מה זה בכל ביתי נאמן? מה זה המושג נאמן? שכמו מישהו שממנים אותו, אומרים לו, קח את הכרטיס אשראי, קח את כל המפתחות של הכספת, קח את הכל. תעשה מה שאתה רוצה. למי נותנים את זה? למי אנחנו יכולים לתת? לא מי שיגנוב משם או ייקח, אלא מי שיעשה עם זה בדיוק מה שהבעל הבית רוצה. הוא כל כך נאמן שיעשה עם זה בדיוק מה שהבעל הבית רוצה, אז אפשר לתת לו את כל, את כל הכספות, את כל הכל פתוח לפניו. אז ככה מוסבר בחסידות, זה על משה רבנו, בכל ביתי נאמן, הוא ודאי יכל לעשות הכל, כי הכל היה פתוח לפניו. אבל מה הוא עשה? הוא עשה רק מה שהבעל הבית רוצה. זאת אומרת, הגבולות של הצדיק, זה הגבולות של הרצון העליון. זה לא גבולות של המציאות החיצונית. הוא מגביל את עצמו, לא כי הוא מוגבל, אלא הוא מוגבל כי הוא מוגבל, הוא נאמן למי שהוא מסור אליו, בצורה פשוטה. עכשיו, בכל אופן, המושג הזה, שעכשיו ניסינו קצת ככה לנגוע בו, החופש והמושג של חופש פנימי, שמתאר צדיק, הוא בעצם מבטא, וזה בעצם עיקר הנקודה שאנחנו רוצים להסביר אותה בשלב הבא, לא יודע אם יהיה פה בשבוע הבא, אולי יהיה אחרים, לפי הסדר, אבל כאילו בשלב השבוע הבא, אנחנו כאילו ננסה להסביר מתוך זה, בעצם מה התהליך הפנימי של האדם, שדרכו הוא נוגע בחופש הזה. זאת אומרת, איך אדם שולט במעשיו, זה גם לא סוגיה לפני עצמה, זה עובד אחד. אבל מה כאילו התהליך הפנימי של אדם שדרכו כאילו מגיע, הוא משתדל לנגוע בחופש הזה, כל אחד כמה צריך לנסות לאחוז בזה, ומלא כאילו את ההשלכות, בייחוד בדרגות התפילה או בדרגות אחרות, ואחר כך בעקבות זה את ההשלכות, איך בעצם זה פועל, כל אחד לפי עולמו, ובעצם כל אחד לפי עולמו, אפילו אם הוא קצת נוגע בדרגת צדיק, הוא הופך להיות משוחרר מגבולות רגילים, שבעצם עיקר מתוך התפיסה שלנו כרגע, מה שעכשיו הזמנו, עיקר מה שמגביל את האדם זה הוא עצמו. או כמה הוא מסוגל, לפעמים הוא לא מסוגל, להתמודד עם מה שתמון בו. ואז שהוא לא מתמודד עם מה שתמון בו, אז הוא מגביל את עצמו בעצם אותה מגבלה.
אז יש לי את ליאור.
ליאור.
ליאור.